מי מושלם? יסודות, מודעות עצמית, רוח היהדות, עמוד 64. התחלנו אתמול ללמוד את הפסקה השנייה, קצת התעכבנו בעריכות על הדברים, אז נחזור על זה מההתחלה. אין לנו ציפיות מניצולי שואה שישכחו את אשר עבר עליהם. אמרנו שזה דבר שהוא לא ניתן לשכחה ברמה הרגשית, בלתי ניתן לשכחה, זה מוטמע, זה צרוב, זה חתום. בדומה לכך, להבדיל, אך בדומה לכך, מבחינת המודל הבסיסי של הזיכרונות הצרובים, בדומה לכך, אל לנו לצפות מעצמנו, מכל אדם אחר, לשכוח חוויות אובדן משמעותיות שעברו עלינו. כל חוויה שחדרה לפני ולפנים במערכות הרגש, כן, היא נשארת צרובה לנצח. לא תענו גר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. חוויית הגירות של עם ישראל צרבה בנו כמה וכמה תכונות שהתורה מתייחסת אליהם כאל תכונות שמחייבות אותנו בהליכות מסוימות כלפי עבדים, כלפי גרים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רק הרחבנו את זמול ואמרנו שהדבר הזה הוא נכון גם לגבי חוויות עבר מסוגים שונים, לאו דווקא חוויות אובדן, אלא גם חוויות תרבותיות מסוימות, שחווינו אותן בעוצמה רגשית כבירה. דיברנו בעריכות על בעלי תשובה, שבאים עם מטענים חווייתיים עמוקים, מטענים עמוקים שנצרבו עמוק בעולם הרגש, יצרו דפוסי רגש, דפוסי מחשבה, דפוסי רצון, וכל המטען הזה הוא נכנס איתנו לתוך בית המדרש, וצריכים להכיר ולהודות במטען הזה, כי אחרת לא נוכל לסלול דרך נכונה וראויה אל תוך קדושת התורה. דיברנו על זה בעריכות אתמול, וראינו שאדם שיושב ולומד תורה וחושב שבזה שהוא יושב ולומד, בזה די, אבל לא מודע שבתוך תוכו יש רבדים שלמים שהם ספוגי חוויות ולמעשה מפריעות לו להטמיע את הקודש בקרבו, או לפעמים גרוע מזה. החוויות האלה מתערבבות עם הקודש ויוצרות כל מיני יצורי כלאיים מחשבתיים, גם מידותיים. אדם שלא מודע למפגש העולמות הזה של עבר והווה, העבר וההווה של תלמיד ישיבה, אדם שלא מודע לזה, כן? הוא לא יכול לעבוד על עצמו כראוי, הוא לא ידע את דרך החינוך המתאימה לו, את הטיפול הנכון בעצמו בכלל. אבל דיברנו על זה אתמול. זהו, לכאן הגענו אתמול. ירחון הבריאות האמריקני, אמריקן משהו, מדווח על כך, מה הוא מלמד אותנו, שלא ידענו. מדווח על כך שכאשר מתאבים במוחינו זיכרונות, כן, פה מדובר על זיכרון מוחי, זה מעניין, מדווח על כך שכאשר מתאבים במוחינו זיכרונות, תאי המוח שלנו, הנוירונים, עוברים שינויים מבניים שמשפיעים על הקשרים בין התאים. כן? לא מבין בזה הרבה, אבל מה שאני קורא פה, שברגע שנוצר שינוי מבני בתא מוח, התמסורת בין התאים, כלומר השפה, והתקשורת בין התאים היא תקשורת אחרת. כן? למשל, אדם שהורגל בראייה אסורה, כאשר הוא יראה אישה, התקשורת בין התאים, אם היינו עושים בצורה של אנימציה, היינו מציגים את התאים, איך הם בעצם, כן? הייתי אומר, מדברים זה עם זה על זה. השינוי המבני יוצר שפה חדשה. כן? שפה חדשה ביחס לאוכל, שפה חדשה ביחס לנשים, שפה חדשה ביחס, שיעור הקודם, דיברנו על קנאה, זה שפה. שפה ש, כן, חוויה רגשית, היא משפיעה על תאי המוח. החווה חוויה רגשית, המוח מתרגל לדרוש את אותו דבר שוב ושוב. השינוי המבני בתוך המוח, ראשיתו הוא בחוויה רגשית מטלטלת, סוחפת. משם הדברים מתרגמים בשפת המוח לשפה של פקודות, קרא לזה ככה, כן? פקודות, תביא לי את הטלוויזיה, תביא לי את זה, תביא, כן? יש איזו דרישה, כן? חזקה מאוד מצד המוח, כן? שפות משתנות. שפות משתנות. זה הרעיון של, כנראה, זה הרעיון של השינוי המבני בתאי המוח, היינו שינוי צורת תקשורת והתייחסות לדברים שראשיתם בחוויות רבות עוצמה בעולם הרגשי. ויזואלי, מתוך כך זה זורם פנימה אל תוך הרגש, כן? וכן הלאה. תאי המוח שלנו עוברים שינויים מבניים שמשפיעים על הקשרים בין התאים. כן? הקשרים בין התאים זה מה שמהווה את התקשורת. את התקשורת. הרבה ממה שאנו זוכרים, הנה, שימו לב, הזיכרונות נוצרים כתוצאה מהחוויות. על זה כבר דיברנו. פה אני רואה שזה מורחב יפה. הרבה ממה שאנו זוכרים תלוי במצבנו הרגשי. כן? החוויה היא היסוד הדומיננטי ביותר שמשפיע על המוח. הרגשי. חוויות שלך. כן? אין חוויה ששווה ריקם. אין חוויה שלא יוצרת איזשהו תנועה בתאי המוח. אין דבר כזה. הרבה מה שאנו זוכרים, מצבנו הרגשי, כן? פחד, התרגשות, הפתעה בעת האירוע. כן? בעת האירוע. כן? אדם שאכל לימון, והלימון מר לו, והוא עושה עם הפנים, המוח מפתח שפה. כשאתה רואה לימון, אתה כבר מתרחק. אתה בכלל לא טועם. אתה רק רואה אותו. כן? מתרחק. עד היום אני לא מסוגל לאכול כבד, שלא לדבר על שמן קיק, שהוא דוחפים לנו בכוח, בילדותינו. כן? האמינו שלאכול כבד זה טוב, שמן קיק, אז היו דוחפים לנו כל צהריים, לפני מנוחת הצהריים. המטפלת הייתה מכריחה כל ילד לעבור לפניה ולקבל את הכפית, את הכף של שמן הקיק, ו... כף של כבד. זה דבר שנקשר אצלי בחוויה כדבר פשוט מזעזע. שכל יום בצהריים לפני השינה היינו חייבים, חייבים לקחת שמן קיק. זה היה פשוט נורא, הקטי את הנשמה כמעט. אני לא יכול להסתכל על שמן קיק ולא יכול להסתכל על כבד. אני רואה את הכבד הזה המרוסק בתוך השבת, יש לפעמים בתוך הסלט עם כבד. לא יכול. המוח לי משדר באופן אוטומטי, כבד זה זמירה, המטפלת. זמירה, זמירה. תאכל כבד, לא המטפל, לא יכול. תפסתי פה בנשיקת חמור, תאכל מי... זה שלי כבד, זה כבר דבר נורא ביום. המוח שלי כבר למד שכבד זה שם נרדף לטראומה. וכן הלאה, ואין, אתם יודעים, כל אחד מכיר, יש לו כמה שיגונות כאלה, פחות מוצלחים, יותר מוצלחים, אבל זה הסיפור. כלומר, אם חווינו פחד, התרגשות או הפתעה, כן? לא רק אלו, יש מגוון שלם של חוויות, אבל כל חוויה כזו היא לא שווה ריקה. אני חייבת לפתח משהו, כן? במוח. חייבת לפתח משהו במוח. התרגשות יום, התרחשויות יומיומיות, כן? שגרתיות ופשוטות, נשכחות בקלות יתרה. במילים אחרות, פשטות. כל דבר שרגשותינו לא נמשכים אליהם. אגב, אדם יכול לשבת וללמוד, והלימוד בכלל לא עושה לו שום דבר. כלומר, אם למדת והלימוד עשה לך התרגשות עצומה, וואו, איזה תורה, יו, איזה חוכמה, וואו, איזה זכות, יו, זה מסורת ישראל, וואו. אם אתה מתלהב בלימוד, אבל אם אתה יושב מול הלימוד, זה נשכח מהר. זה לא עושה כלום. נשכח ככה. כל דבר שלא נוגע לנו ברגש, למעשה, לא נהפך לנכסי צאן ברזל. לא נהפך למציאות קבועה בתוך הנפש. לא לוקח חלק בבניינה של הנפש. בניינה של הנפש שנבנה על ידי השינוי פה. כן? אנשים שוקדים בתורה, למשל, מתוך אהבה, כן? אהבת תורה, כן? אהבת הלימוד, השפה המוחית שלהם היא מתקשרת עם כל היום משיחתי. לולי תורתך שהשועי, עבדתי בעוני. זאת אומרת, ביטול תורה נתפס בעיניו כאובדן חיים. זה הזיכרון הפנימי שלו. זאת אומרת, בגלל חוויית הלימוד שהייתה כל כך עירה ותוססת, יומיומית ומלאה כובד ראש משמעות, הוא מגיע למצב שלולי תורתך שעשועי, עבדתי בעוני. עד כדי כך. הוא הגדיל את חשיבות הלימוד למדרגה כזו. עד כדי כך שחוויית היסוד הרגשית שלו ביחס ללימוד זה חיים. חשתי ולא התמעמדתי לשמור מצוותיך. סס אני על אמרתיך כמוצא של על רב. כל הביטויים העזים האלו הם מורים בעצם, מלמדים על פעילות רגשית פנימית אדירה בנפשו של דוד, כל ספר תהילים. בכלל, כל ספר תהילים. פרקי דוד, בתנ"ך, וכן הלאה. אז מאוד תלוי מה גורם לך חוויה. מאוד תלוי. ולכן, נחזור למשפט הזה יותר מובן כעת, התרחשויות יומיומיות שגרתיות ופשוטות. אני לא יודע אם ביטויים נכונים, פשוטות, אני לא יודע שפשוטות. נהיינו שזה לא מדבר עליך. לא פשוט, מה, לנעול את השרוך בנעל זה פעולה פשוטה? זו פעולה מאוד משמעותית. לשרוך, לנעול, כן, למה? מי אמרת פשוט? בסדר, אפשר לקרוא, תדעי מה, אפשר לקרוא את זה פשוט, בסדר. פעולות יומיומיות, חוזרות על עצמם, אוטומטיות, בסדר, אפשר להגיד ככה. פשוטות. לא יודע, המילה פשוט פה זה המילה הנכונה, אבל בוא רק נאמר בשורה התחתונה, כן? פעילויות שמסיבה כזו או אחרת לא מדברות אל הרגש שלך. תהיה הסיבה שלא תהיה. לא נחקור את זה פה עכשיו, כן? ראינו שיש סיבות שונות. יש דברים שמצד עצמם הם פעולות רבות חשיבות מצד עצמם, אבל אני לא מרגשות אותי. למה אני לא מרגשות אותי? כי לא למדתי על חשיבותן. ויש פעולות שמצד עצמם אינם חשיבות כל כך, כן? הן מאוד פשוטות, שוליות, כן? והן לא מרגשות אותי. לא מרגשות אותי כי מצד עצמם הן לא חשובות. אף שאין דבר כזה שהוא לא חשוב. אבל אפשר להבין, כן? אז צריך להבין את הסיבה למה הרגש לא התעורר. כן? למה הרגש לא התעורר? בכל אופן, נחזור להגדרה, אולם, התרחשויות יומיומיות, שגרתיות ופשוטות, נשכחות בקלות יתרה. הם התחלקו, כן? הם התחלקו על מסך הרגש. הרגש לא יצא לקראתם, לא עיכל אותם, לא הוצט מכוחם, לא הוצט, כן? בין אם אותם הפעולות ואותם אירועים הם רבי משמעות, אלא שאני בתרדמה, בין אם אותם אירועים הם איזוטריים, שוליים, כן? פשוטים, ולכן הרגש לא התעורר מכוחם. לא משנה מה תהיה הסיבה, לא חוויתי את האירועים האלו, הם לא השאירו בתוכי משקה חיובי, משקה ברומטרי חיובי, כן? שעשוי להביא גשמי ברכה. כן. נשכחת בקלות. אולם, בצד השני אנחנו כבר מבינים, אולם, כאשר יש התרחשות בעלת חשיבות, והחשיבות שוב כאן היא, הייתי אומר, היא מוגדרת על בסיס החוויה הנפשית, זה נקרא בעלי חשיבות. כן? חשיבות לרגש, אני מתפעל מזה. אפשר גם להגיד שחשיבות פה היא חשיבות הדבר מצד עצמו. ביררתי לעצמי זה בשכל, הדבר הוא חשוב, לימוד תורה, חסד לזולת וכו'. כן? אבל כאשר יש הדבר בעל חשיבות, מתארגן מוחנו לאגור אותה, את ההתרחשות, באמצעות תאי עצב ניידים, תאי עצב ניידים, בתוספת הורמונים שמופרשים בגופנו מצבים רגשיים שונים. זה חומרי הבניין, גם תאי העצב הניידים וגם ההורמונים, אלה חומרי הבניין של התודעה החדשה. אבל מה היא מתפתחת? מהחוויה הרגשית. חוויה רגשית, כן? זה מין תהליך כזה, כן? ראיתי את הדבר, החסרתי פעימה, אופ, תאי עצב, ניידים והפרשת הורמונים בונים תודעה חדשה, שפה מוחית חדשה שבשפת האנימציה הייתה מציגה לפנינו סרט נורא נחמד, יש איזה סרטי אנימציה של המוח. מישהו ראה פעם את הסרטים האלה? מה קורה במוח כשאדם רואה דבר מסוים, איך תאי העצב מדברים ביניהם? משהו אנימציה כזה נחמד, יש סרטים כאלה שעוזרים להמחיש מה בעצם קורה. כמו הסרטי אנימציה על השיניים, כן? מה קורה שאדם לא מצחצח את השיניים? אז כל החגיגה של חיידקים, איך הם חוגגים שם בפנים. סרטי אנימציה כאלה חינוכי. אז גם יש במוח כזה סרטים כאלה נחמדים שראיתי פעם. מזה בא לי ההשראה של הדברים שאמרתי כאלה. אז תקשורת החדשה, מדברים ביניהם שם. בכל אופן, ההתרגשות, חשיבות האירוע מבחינה רגשית, יוצר מוקד חווייתי ער ופעיל. הדבר משודר מיד למוח, והמוח מתארגן לבנות את התודעה ב... רמת הפיקוד, הרי המוח הוא מפקד, הרי נכון, המוח הוא מפקד, כן? אם חוויתי חוויה נעימה של אכילת גלידה, כן? החוויה הזו היא חוויה מקומית לכאורה. אכלתי גלידה, אוי כמה טעים. מה קורה עכשיו? המוח יוצר את השפה של גלידה זה טוב. ואז יעברו כך וכך שעות, המוח יגיד, לך תקנה גלידה. לא הרגש. הרגש מעביר את זה למטה הפיקוד של המוח, והמוח חוזר ומצווה על עברי הגוף. הוא מניע את הרגל, מניע את הרצון, פוקח את עיניי לראות, את אוזניי לשמוע, את חושתם להתאבות ולהזיל ריר. זה עניינו של המוח. אבל הפקודה המוחית היא נוצרת בראש ובראשונה על בסיס החוויה הרגשית העוצמתית. הדבר הזה, הידיעה הזו, היא מאוד עוזרת לנו בעבודה האישית. היא מלמד אותנו א', שאנחנו צריכים להימנע מחוויות שליליות. אם אתה מתענג להגיד לשון הרע לחבר, אם אתה מתענג, כן, לעשות פעולה שלילית, אתה בבעיה. כרגע מתארגנות קבוצת פקידות, פקודות, קבוצות פקודה בתוך המוח. כלומר, אם אתה מלקק את השפתיים שאתה עושה פעולה שלילית, פעולה שלילית, אתה משלם על זה מחיר ברמה של קבוצת הפקודות שמתארגנות במוח. נכון, לא תמיד הפקודה במוח מתארגנת כתוצאה מחוויה אחת. לפעמים אנחנו צריכים לשחזר חוויה פעמיים, שלוש וארבע. אבל כלל גדול הוא, אפילו חוויה אחת, בפרט, אם היא נחוותה בעוצמה רגשית, שלילית, כבר מתחילה להיווצר שפה. עד שזה מגיע בשלבים מסוימים לשפת אם, ממש. כאילו, זה שפה. שפה חזקה מאוד. עצמית מאוד, כן? כן? אבל לא כדאי לסמוך על מה שאמרנו כרגע, שזה לוקח כאילו זמן להיבנות וכן הלאה. צריך להיזהר אפילו מהפעם הראשונה. צריך מאוד להיזהר בהתחלות. אחר אנחנו חוגגים את עשירי בטבת, חוגגים, צמים עשירי בטבת, מציינים, סליחה. מה?
בעזרת השם לחגוג.
כן, כן, בעזרת השם, לחגוג, אני צריך לחגוג, בעזרת השם. אבל שמה, אתם יודעים, הרי לא היה שום חורבן, סך הכל היה מלך בבל ששמח על החומה, כלומר עשה מצור. כן, רק אחרי שנתיים וחצי יהיה חורבן הבית. אבל מה סך הכל קרה? הוא בא, עשה מצור, העמיד חיילים סביב לעיר, בתוך העיר הכל המשיך להיות אותו דבר. אבל זו התחלה. כשאתה לא מבין את ההתחלה ומה היא תומנת בחובה, אפשר להגיד שלקרוא לעשירי בטבת לא רק יום הקדיש הכללי, אלא יום העיוורון הכללי. כלומר, כשאתה רואה אירוע בתוך המציאות, ואתה לא מבין את ההשלכות שלו, כן? אין שום ספק שאנשי ירושלים שיצאו מביתם וראו את חיל בבל, כן? עותרים את העיר סביב סביב, זה משך את תשומת הלב. זה גרם לאיזו חוויה, בוא נקרא לזה כך. וואי, מה זה הצבא האדיר הזה? הסתכלו, הסתכלו. ונשכו. לא, זהו. חוזרים לעיסוקים, פותחים את החנות, כן? מ-9 עד 7 בערב, פותחים חנות, חוזרים הביתה, נשפים, בית מדרש אפילו, לומדים תורה, הכל נשכם. בינתיים במסתרים, מלך בבל, לאט, לאט, הוא רוקם את מזימתו, עד שמקץ שנתיים וחצי, יחרב בית המקדש הראשון. יום העיוורון הכללי. אותו דבר זה גם פה אצלנו. כשאנחנו חווים חוויה רגשית מסוימת, זה בבחינת שמח על חומת ירושלים. לא תמיד אנחנו רואים את הנולד. מה העתיד ומה יכול להיוולד מהחוויה הזו? כן? איך פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה, עוד חוויה ועוד אחת פרוטה, עד בסוף ויצא העגל הזה, ומחוט השערה אנחנו מקבלים חבל עבה של אבות העגלה, מה שנקרא. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד בהתחלות. הווה, בורח, מעבירה קלה, והווה רץ, הווה בורח מן העבירה, והווה רץ למצווה. כן? העבירה, אין הכוונה עבירה גדולה. העבירה מדובר על ראשית העבירה. הנימים הדקים, ולענייננו, זה אותה התפעלות רגשית שלילית, כן? שאנחנו חווים שעה ש... אני יודע מה, פוגשים באיזו התרחשות שגורמת לנו רגש שלילי. אפילו זה צריך להיזהר. חווינו חוויה כזאת, אנחנו צריכים לנקז אותה מתוך הנפש פנימה, כן? ולחוות כנגדה חוויה חיובית. אם חווית החוויה מזערית של הצלה ובטלה, צריך כנגדה עכשיו לחוות חוויה חיובית של הזדרזות ומקדים למצווה. כן? צריך לפקח, לפקח על משק האנרגיה הרגשי, ולראות ממה הוא כלול. מהם הכוחות המרכזיים בעולם הרגש? צריך להשתדל, להשתדל. כמובן, אנחנו... על פי הוראתו של הרב קוק, בראות התשובה, אנחנו מתחילים את העבודה הזו מכאן ולהבא. כלומר, מהפעולות הבאות שנעשה היום, מכאן ולהבא. אחרי זה מתחילים להפנות את המבט אל העבר, אבל העבר הנוח להתקן. ולאחר מכן, אפשר גם להסתכל על חלקי עבר יותר נידחים ויותר קדמונים. יש גם המון המון סייעתא דשמיא, כי בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. אז אנחנו צריכים מצד הבחירה החופשית והיכולות האישיות שלנו להתחיל קודם כל מכאן ולהבא. להתחיל לפקח על הרגשות, על החוויות הרגשיות. וגם אנחנו לא מצליחים בבת אחת לא להיכנס ללחץ מזה. ממש לא להיכנס ללחץ. כן? ממש לא להיכנס ללחץ. אלא להיות יותר מודעים. הפעם הבאה שתזדמן לנו חוויה רגשית, כדאי לשאול את עצמנו את השאלה הפשוטה. מה זה יעשה? יהווה מחשב, שכר עבירה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד שכרה. יש לי הזדמנות להתרגש, יש לי הזדמנות, כן. יש בגן פה להקה שמופיעה לילדים, כן? יש להקה שמופיעה, כן? להקה מוזיקאית שמופיעה לילדים. אני שומע צלילי המוזיקה, הם מאוד נעימים לאוזניי. אני אלך לגן, אני אלך לגן, או אני לא אלך לגן. אם אני אלך לגן וראית להקה וישמע את הצלילים מקרוב, בסדר, מוזיקה לא רע. מנגנים ירא שמיים, כן? שמחה של מצווה, ברוך השם. מישהו אחר יגיד, רגע, רגע, אני אגיע לגן פה, הרי עם כל הילדים יש גם את האימהות שלהם, וכולם מורבבים בכולם. אז אני אכנס שם פנימה, אני אחזור משם עם ריגוש, מה שנקרא, נתערבבה שמחתו. כל אחד זה את החשבון שלו. אגב, אני בהחלט מוכן לקבל שיהיה מי שיבוא ויאמר, אני יודע לעשות ההפרדה בין השניים. אני בא לגן, שומע את המוזיקה, האימהות לא מעניינות אותי. אני צונן, אני מוסרי, אני מרוסן מהבחינה הזו, אני אדם צנוע בטבעי, אני יודע, לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה. אין לי בעיה עם זה אגב. לב יודע מרת נפשו, כל אחד צריך לדעת איפה הוא מצוי מבחינה הזו. אין לי שום בעיה, כן. מי שחושב את עצמו, אין בעיה. כן, יש דברים שאני עצמי עושה, כן, שאולי מישהו אחר יחשוב שמזה יכול מאוד להיפגע. אבל אני מרגיש באופן שבדבר הזה אני צונן. אני מרשה לעצמי לעשות את זה, למצות את הצד החיובי של החוויה ולהיות שמור מההתרגשות השלילית בדברים מסוימים, לא רבים, אבל מסוימים. אז כל אחד עושה את החשבון שלו, אבל זה הרעיון מכאן ולהבא, מכאן ולהבא, לפקח על משק האנרגיה הרגשי ולא לעורר את הרגש לעומת כל אירוע ואירוע, לשים לב יותר. אגב, דוגמה קלאסית, אם אני עכשיו מחליט לבוא ולהיות מעודכן בחדשות הכי טריות, ולרד לפרטי פרטים של הפיגוע שהיה, כן? לא היה, חד שלא, אני רק אומר, נגיד, היה, נגיד, כן? זוכר בשנות ה-80 או מחרות, בשנות ה-90, בפיגועים הגדולים, היה נטייה להתעדכן בכל דבר ודבר, אוטובוסים פה התפוצצו בירושלים, והדיווחים ברדיו, גם ברדיו וגם בעיתונים, היה הרבה אדום, הרבה דם, וגם היה תיאורים של, של כל מיני חלקי בשר שנמצאים על העצים, אתם יודעים, זה היה בלגן, אז בתקופה היא. לא יודע איפה הייתם באותה תקופה, אבל התיאורים היו איומים, איומים. היו צילומים שהראו חתיכות בשר על עצים, זה היה נורא, לא? זה טירוף, זה סדיזם שהיה כדומותו. ואנשים שחוו את הדברים האלה וראו את כל הדברים האלו בתמונות, כן, חתיכות בשר על העצים, הם עוררו בהם רגשות מאוד מאוד עזים, רגשות שיכולים להביא לייאוש, לדכדוך, כל מיני דברים כאלו, כל מיני חוסר אונים, עצבות, זעם. אז כדאי לשים לב, אפילו ברמה של ההתעדכנות החדשותית, צריך לראות עד כמה להיכנס לפרטים. אתה צריך להכיר את עצמך, חביבי. כן? אתה צריך להכיר את עצמך. אם אתה תגיע לסערת נפש כתוצאה מהדיווח הזה, כאשר תסתכל על מכונית מרוסקת וחלקי לבוש ומוצאת של תינוק שכבר לא בין החיים, אתה מבין מה זה יכול לעשות לך? מה אתה הולך לחדשות האלה? מה אתה מסתכל שם? זה בדיוק הדוגמה שאנחנו מדברים עליה. זה מייסד בתוך הנפש. כן? כל מיני נטיות קשות, כמו שאמרתי, כן? של ייאוש ופחד ותחושת אימה, חוסר אונים, כמו שאמרתי, דברים כאלה ואחרים. למה לך את זה? מה אתה צריך את הדברים האלה? זה מה שאתה רוצה שהמוח שלך יתארגן לקראת פקודות כאלו? כן? מה צריך את זה? אז זה נוגע להרבה מתחומי חיינו. אני אומר, זה מגיע לרמות אפילו, אתה יודע, לפעמים, אני אומר לעצמי, לפעמים אפילו, אל תסתכל על החבר הוא מתפלל. אם אתה רואה איזה חבר שמתפלל בתנועות כאלה מוזרות או אחרות, והדבר הזה גורם לך לחוויה שלילית של צרות עין. תסתכל איך הוא מתפלל, חושב את עצמו צדיק. אל תסתכל עליהם. אל תסתכל איך הוא מתפלל. זה לא טוב. אני יודע שזה קשה. אבל הברירה שלנו היא מאוד פשוטה. מי שרוצה להיסחף לים שאין לו סוף של רגשות סוערים, שבסוף יחבלו בשמחת החיים שלו ולא אפשרו להתקדם. בבקשה, דלת פתוחה. מי שרוצה לשמור על נפשו ולהבטיח שחוויות היסוד שלו יוכלו לבנות בניין של קדושה לתפארת, בבקשה, שימנע. כל השאלה היא כמו תמיד, על כן ימרו המושלים באור חשבון. תעשי חשבון. רווח מול הפסד. אתה מבין מה אתה מפסיד? אתה מבין מה אתה מרוויח? אם אתה לא תעשה את הפעולה הזו, יהיה לך יותר קל. יותר קל. אין ברירה. אין ברירה. איך אמרה לנו? כן, מיד חנב. איך אמרה לנו? שתי... אין ברירה, אין ברירה. יש לפנינו שתי אפשרויות בלבד. היא אומרת, שהיא מדברת על משמעת עצמית. משמעת עצמית. תראו את המשפט בעמוד 21. בפסקה השנייה. כדי לחוש ביטחון, אהבה וסיפוק בחיינו, עלינו לשמור על מסגרת מסוימת של משמעת עצמית. אם לא תהיה לנו משמעת עצמית, במקרה הזה דיבר על משמעת עצמית רגשית, נכון? משמעת רגשית. זה גם משמעת עצמית מחשבתית. אם לא תהיה לנו משמעת עצמית, אנו עלולים לחוות לעתים תחופות, הרגשות שליליות כמו דיכאון, כעס, טינה, שנאה, מרירות, חרדה, קנאה ועוד ועוד. עומדות לבחירתנו, זה משפט המחץ, נא להתכונן. אבל זה בדיוק מה שאמרנו. עומדות לבחירתנו אך ורק שתי אפשרויות. או להיות כפופים לחיי תורה שמדריכים אותנו לשליטה רגשית ומכוונים אותנו לחוויות רגשיות חיוביות, או להיות כפופים לחיי תורה במלוא מובן המילה דרך ארץ ותורה, או לשקוע כתוצאה מחוסר משמעת וחווייתיות לא מרוסנת, לשקוע ברגשות שליליים עד כדי מחלת נפש של ממש. 22 מהציבור, 22% מהציבור מגילאי 18 ואילך, הם מקבלים מרשמים לתרופות פסיכיאטריות. לא כל 22% מממשים את זה. 22% בעלי רצפטים לתרופות פסיכיאטריות. 22. בעלי רצפטים. תראה, אנחנו לא באים בהשמות כמובן. זה לא פשוט להיות יהודי, ויהודי בארץ ישראל בפרט. זה לא פשוט, לא פשוט. אנחנו מתמודדים פה עם דברים מאוד קשים. אבל אני מאמין שעדיין אנחנו יכולים לעשות את ההבדלות ולהחליט למה להתקרב. זה שהדברים קורים מסביבנו, זה לא מה שאנחנו צריכים לתקוע את האף בכל אירוע, כמו שאמרתי מקודם. ובואו נאמר, אל תמרו לי. אני לא אגיד לעצמי, ואתם אל תמרו לעצמכם ולא לי, שאי אפשר לרסן ולקבוע גדרים, הרחקות והבדלות. אפשר. אפשר. אפשר להחליט. איפה אני נמצא, איפה אני לא נמצא, איפה אני מקשיב, איפה אני רואה. אפשר לעשות את זה. זה קשה מאוד. אבל כשחושבים על המחיר ועל הרווח, כפי שראינו כאן, העבודה נעשית קלה יותר. כך אומר המסיעת ישרים, במידת הזריזות, איך להגיע לזריזות, שידע אדם שבעולם הזה הוא הרי, ואינו כי אם כאיש מלחמה, כן? שאכילתו אכילת הרי, ומנוחתו מנוחת הרי, ושידע זה יקל עליו העבודה ודאי. אנחנו צריכים את ידיעת היסוד, את הקו המנחה, את העיקרון, ואז קל יותר לשלוט על הרגשות. אבל שאין קו מנחה שמציג אלטרנטיבה לסערת הרגשות הלא מרוסנת, אז ודאי, מה יעשה הבן ולא יחטא? משל לאב שהושיב את בנו בפתח בית זונות, אם תיק, תעלה לו תיק של מעות פה, מה יעשה הבן ולא יחטא? מה יעשה הבן ולא יחטא? שמראים לנו רק את האפשרות האחת, ומעלימים עינינו את האפשרות האחרת, האפשרות של השפיות, של השמחה, של החוויות החיוביות, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? אין שום דרך ביניים, או לשקוע ברגשות שליליים עד כדי מחלת נפש של ממש. אין כל דרך ביניים. טוב, אנחנו צריכים פה לעצור, אבל לאן הגענו שם? לא הצלחנו עדיין לעבור את הפסקה הזו, אה? לאן הגענו, לאן הגענו? לא, רק הגענו. מה, סליחה?
משפט אחד
בפסקה הזו. משפט אחד? בנצו את העצם לידים וכולי. האדרנלין, דוגמה מסוגל לחזק, רק נסיים את זה, אנחנו כבר באיחור, אבל ברשותכם, אנחנו נקרא את זה. אם יהיה צורך להסביר משהו, אולי פעם באה קצת, נראה, אולי אנחנו נסתפק בקריאה בקצירת העומר, נראה. האדרנלין, דוגמה, כן, מסוגל לחזק באופן בלתי ישיר את הקשרים בין תאי המוח האחראיים על אגירת זיכרון מסוים. ראיתם? כן? אמרנו שהתקשורת נבנית בין תאי מוח. תאי מוח זה בעצם הלבנים, כן? שמהם נבנית תקשורת. מי מזרז את ההתקשרות של הלבנים? האדרנלין. האדרנלין זה החומר האפל, מה שנקרא. כן, שהוא מחבר בין תאי המוח שמתאמצים לייצר את השפה שנוצרה מהחוויה הרגשית. לדוגמה, מסוגל לחזק במפתי ישיר את הקשרים בין תאי המוח אחראים על הגירת זיכרון מסוים. דיווח זה מסביר לנו מדוע תגובות רגשיות שמתהוות בשעה שאנו נפחדים הפגועים קשות כל כך לשינוי, כי זה עבר מהרמה של החוויה הרגשית לרמת השפה. לכן זה מאוד קשה. והשפה מזינה את הרגש, והרגש מזין את השפה. יש פה מגע סגור שנוצר מהשלם. יש פה מגע סגור. שיוכלו לשבור את החוליות שלו, לא לשבור את החוליה, כן? לא נפזר ולא נפוקק את עין השערה הזאת, כמובן שהשערה הזאת יימשך תמיד. כמובן, אנחנו עוצרים, רק אנחנו עוצרים, רק כדי שלא ניפול בייאוש חלילה, אז אנחנו צריכים לקרוא את השורה הבאה בלבד, וזה יהיה פתח להמשך לשיעור הבא. אין פירוש דבר שנגזר עלינו להישאר תקועים בכאב לנצח. אז שוב, נסיים את דבר טוב.